אנחנו כן בעמוד קופסת זין, בעמודה השמאלית, למטה, דיבור המתחיל ובמחילתה. ובמחילתה, הרי כתוב, אנחנו יודעים, דיבר לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אז למדנו הדעות השונות ביחס לביטוי לא יהיה לך, למדנו ארבע האיסורים של עבודה זרה, לא יהיה, לא תעשה, לא תשתחווה, לא תעובדם, וגם למדנו כי אנוכי השם אלוהיך אל קנה, פוקד עוון אבות על בנים, על שלישים, על רביעים לשונאי. עכשיו, התחלנו גם ללמוד, ועושה חסד לאלפים, לאוהביי ושומרי מצוותיי. למה עושה חסד לאלפים לאוהביי? בגלל שהאהבה אין לה גבול. ברגע שמשהו אהוב, אז אין קץ לשפע החיים והאהבה שעובר דרך שם. אז אהבה היא בכלל משהו סתרי? מה? אהבה?
לא קוראים לאהובה, אלא לאוהבה.
כן, לאוהבה. אז הקדוש ברוך הוא אוהב את אוהביו. פשוט מאוד. טוב, ויש כאן פירוט. ובמחילתה. לאוהביי זה אברהם. וכיוצא בו, ולשומרי מצוותיי, אלו הנביאים והזקנים. עד כאן דברי המחילתה. ורצה לומר, כי אברהם וכיוצא בו שהיה עומד בעשרה ניסיונות, היו אוהביו. והנביאים והזקנים היו שומרים התורה והמצווה, וזכר אלו, כי אל אלו נוצר חסד לאלפים. ולשאר צדיקים, כל אחד לפי מעלתו ומדרגתו. כלומר, יש צדיקים שאינם בכלל הקטגוריה של אוהביו, או בכלל הקטגוריה של שומרי מצוותיו, כי הם לא אוהבים כאברהם, שהם לא עמדו בניסיון. יש צדיקים שלא עומדים בניסיון. מה? לא, לא עומדים, לא, אין הכוונה שהם נכשלים. אלא הכוונה שלא העמידו אותם בניסיון. למה שהם לא יהיו צדיקים? אדם יכול להיות צדיק, גם אם הוא לא עומד, וכי ההגדרה של צדיק זה מי שעומד בניסיון? אני שואל אותך, האם להיות צדיק, ההגדרה של צדיק זה לעמוד בניסיון? לא.
כל החיים זה ניסיון.
אז איך שהחיים הם ניסיון זה אני מסכים. אבל האם ההגדרה של הצדיק זה להיות מועמד בניסיון, זה לא נכון.
למדתי מרב שצדיק זה מי שמצדיק את הבורא. ואם צדיק שהוא חי בחיים, בוא נאמר, לא משהו קיצוני יוצא דופן. יש לו חיים, ובחיים שלו הוא לא מצדיק את הבורא.
אתה אומר כך, שאתה שמעת ממני הגדרה אחת, ואתה נותן הגדרה שנייה, ואתה אומר שזו אותה הגדרה. אתה אמרת ששמעת ממני את ההגדרה של צדיק, מי שמצדיק את קיומו, ואתה מצדיק את הבורא, זה אני אף פעם לא אמרתי, לא, ואתה גם מוסיף עכשיו עוד הגדרה שלישית, לא מצדיק את קיומו, לא מצדיק את הבורא, אלא אתה מוסיף מה עומד בניסיון. ואני לא יודע על סמך מה ההגדרה הזאת. היא לא מוכרת לי על כל פנים. כן.
אז אוהביי זה רק אנשים שעמדו בניסיונות?
כן, האוהבים הם הצדיקים שגם עמדו בניסיונות. וכמובן לא נכשלו בהם.
אז הרב יכול לעשות סדר בדברים?
אני עשיתי סדר בדברים. אתה נתת שלוש הגדרות, אף אחת לא נכונה. מה אני אעשה?
מה כן נכון?
סוף סוף שאלת את השאלה עכשיו, שהיית צריך לשאול מההתחלה. מה ההגדרה של צדיק? צדיק. ההגדרה של צדיק זה מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע. בהגדרה של צדיק. הגדרה היא מתכוונת להיות כוללת.
אבל יש הרבה אנשים שעושים טוב ולא עושים רע.
אז הם צדיקים. כל האנשים שעושים טוב ולא עושים רע הם צדיקים.
לעשות טוב זה ניסיון. ויש מדרגות.
יש אדם שעושה טוב גדול ויש מי שעושה טוב קטן. בסדר? אבל כולם צדיקים. יש מדרגות בצדיקים. יש גם צדיק שעמד בניסיון. אבל ההגדרה של צדיק כצדיק זה מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע. כן.
אתה אמרת שיש צדיקים שהם לא יקראו לא בתור אוהביי ולא בתור שומרי מצוותיו.
אני אמרתי בינתיים שהם לא בתור אוהביו. עכשיו, בתור שומרי מצוותיו אני עוד לא אמרתי למה. כן. נו, אז מה?
עכשיו,
לא, זו שאלה מה הכוונה של המחיתה כשאומרת כאן שומרים מצוותיי. כן? מה הפירוש שומרים מצוותיי? כן? כי הרי ודאי שמי שלא מקיים מצווה, הוא לא יכול להיקרא צדיק. אם הוא לא מקיים את המצווה, אז הוא לא צדיק. אז למה הוא קורא כאן שומרים מצוותיו? כן? אז הוא יסביר, הוא יסביר מה זה שומרים מצוותיי. כן.
צדיק מקיים את מה שכתוב.
לא.
לא?
לא. אתה צודק מה שאמרת בדבר השני. החסיד זה מי שעושה אקסטרה. נכון. אבל אתה אמרת הגדרה של הצדיק שהיא לא נכונה.
בסדר. אבל מה שלעשות, זה אתה תתקן אותי. מה אם אתה עושה את זה טוב? מה שהצדיק עושה...
הצדיק עושה מה שצריך.
מה שצריך זה גם ניסיון.
לפעמים, לא, יש צדיקים שבשבילם זה ניסיון, ויש צדיקים שבשבילם זה דווקא מזדהים עם זה.
כל יום זה בחינה בעצמה, וניסיון בפני עצמו, והכל.
אני לא מבין אותך. יש אדם שיש לו ניסיון גדול, האם לרצוח או לא לרצוח. והוא מתגבר, הוא צדיק. ויש אדם שאין לו תאוות רציחה, שזה רוב היהודים. אין להם תאוות רציחה. בואו, אז מה, תגיד שזה שאין לו תאוות רצחה הוא עומד בניסיון? לא, הוא לא עומד בניסיון, זה בכלל לא ניסיון.
ניסיון אחר, בכל המגוון של כל מה של החיים, יש הרבה הרבה מאוד ניסיונות
חיים. יש הרבה ניסיונות, זה נכון.
לקום, לתת צדקה, גמילות חסד.
אני מזכיר איתך, יש הרבה צדקה. ויש גם הרבה מזדהים עם הטוב. כלומר, אדם יכול לעשות את הטוב, לא רק בגלל שהוא צריך להיות נאמן לציווי, אלא אדם יכול לעשות את הטוב בגלל שהוא מזדהה עם הטוב. כיוון שהוא מזדהה עם הטוב, אז זה לא קשה בשבילו, זה דבר שהוא רודף אחריו, הוא רוצה את זה. מובן? יש? יש או לא?
יש.
יש, זהו.
מה ההגדרה של
הרב שנתתי למילה צדיק? מה ההגדרה שאני נתתי למילה צדיק? אני, אותה הגדרה שנתתי לפני 3 דקות. ומי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע. זה לא קשור, ניסיון זה מעלה גדולה אצל הצדיקים. יש צדיקים שזכו למעלה שהם עמדו בניסיון, ולא כולם במדרגה הזאת. פשוט מאוד. אנחנו משמשים במילים פשוטות, רק אנחנו צריכים לדייק במה שאנחנו אומרים, זה הכל.
אתה חייב להגדיר מה זה ניסיון?
להגדיר מה זה ניסיון. ניסיון זה שהאדם עומד בפני צורך לפעול פעולה חריגה. דבר שהוא קשה, במיוחד. שלאו דווקא עומדים בפניו, זאת אומרת, למשל, לא כל צדיק מתבקש לעקוד את בנו. יש אחד כזה שביקשו ממנו. זה ניסיון. מה? זה דוגמה קיצונית. מה זה ניסיון?
אבל
זה כל
של אחד, הניסיון הוא... אותו דבר, מה שמשפיע על כל אחד, מול השני,
אני לא מודד עכשיו מדרגות של ניסיון. יש מדרגות של ניסיון, וכל אחד לפי תכונת נפשו, לפי המבנה המיוחד של אישיותו.
יכול להיות שזה לאותם, בשביל שני אנשים, מבחינת העוצמה שלה היא להתגבר על הפעולה החריגה, זה אותו דבר. לאחד אבל לא לרצוח, זה ניסיון אדיר. לשני לעקוד את בנו זה ניסיון אדיר, באותה רמה.
אני מסכים, אז מה?
השניהם נקראים אוהבים?
האם שניהם נקראים אוהבים? כלומר, האם אתה אומר שאדם שעומד בניסיון, זה שאלה יפה, אדם שעומד בניסיון לעקוד את בנו, והשני שעומד בניסיון שלא לרצוח, האם הם באותה המדרגה? זאת שאלתך. מבחינת אהבת השם. מבחינת אהבת השם. הרמב״ם בספר 8 פרקים אומר שהם לא באותה מדרגה. כן? בגלל שרציחה זה שייך למוסר הטבעי. ואם מישהו פגום במוסר הטבעי, אז זה בכל זאת איזשהו פגם בנפש. בסדר? לכן שמה זה יותר קשה. טוב, בואו נמשיך.
אם זה שתיים שהם לא, כמו שהרומא מוסר טבעי, אז כן, הם באותם ריאה?
כן. ובכן, רבותיי, נמשיך. ובסוטה, מוכח. לאוהביו... היינו לעושים מאהבה, ולשומרי מצוותיו היינו שעושים מיראה. אז יש צדיקים שזוכים ליראה גדולה, אבל הם, להם נוצר חסד לאלפים. אבל יש צדיקים שיש להם קצת אהבה, קצת יראה. הם יוצאים ידי חובתם, אבל זה לא בעוצמת אישיות כמו אצל אוהביו ושומרי, ושומרי מצוותיו. דתניא, רבי שמעון בן רבי אליעזר, בן רבי אלעזר, אומר, גדול העושה מאהבה, מהעושה מיראה. ואילו העושה מיראה תלוי לו עד אלף דור, והעושה מאהבה לאלפים. אך הכתיב, כאן כתוב, ועושה חסד לאלפים לאוהביי ולשומרי מצוותיי, והכתם כתיב ולשומרי מצוותיו לאלף דור, היי דסמיך לי והי דסמיך לי עד כאן. כלומר, אנחנו לומדים לפי הסמיכות. מה שכתוב, ועושה חסד לאלפים לאוהביי, זה לאוהביי, אבל לא לשומרי מצוותיי. כי לשומרי מצוותיי זה רק עד אלף דור, כפי שכתוב בספר דברים. עד כאן. מכאן, אנחנו, מכאן יש לנו ראיה שלפי המגמרה במסכת סוטה, ששומרי מצוותיו הכוונה מיראה, אוהביו הכוונה עושים מאהבה. כאן מובן. רבי שמעון בן רבי אלעזר הוא תנא. האם הוא קשור לרשב"י? מן הסתם שלא. כן, רבי אלעזר זה לא רבי אלעזר ברבי שמעון. לא, יראה בכלל. כל היראות. לא כתוב פה אם זה יראת התאה, יראה, יראה.
יש הבדל מהותי.
ודאי שיש הבדל מהותי. אבל בסופו של דבר, יש מי שעושה מאהבה, ויש מי שעושה מיראה. מי שעושה מאהבה, עדיף. וכבר ביארנו הטעם, כי לאלפים... יראת הרוממות זה סוג של אהבה. כן, כן. להגיד באינטרנט שהמסך לא עובד. נכון. כן, עובדי אינטרנט יקרים ואהובים כל כך. דעו לכם שהמסך איננו פועל. הלאה. וכבר בארנו הטעם. כי לאלפים המדרגה היותר עליונה שהיא התחלת העולם. אמנם, תראי, העולם הוא תולדה של חסד. כן? עצם האקט של הבריאה הוא מעשה בלתי הכרחי. כדי שהוא לא חייב לברוא. אם בכל זאת הוא ברא, אז זה חסד מוחלט. לכן מי שעושה מאה, או זה ביטוי של אהבה. ולכן מי שעושה מאהבה הוא מדבק בראשית הבריאה, במדרגה שעומדת בראשית המציאות. שני התחלת העולם. אמנם העושים מיראה, מדרגה למטה מזה. למה? בגלל שמי שעושה מיראה הוא לא, יש לו הרגשת קיומו העצמי. הרבה פעמים אנשים אומרים, מדוע הקדוש ברוך הוא מתערב לי בחיים? מכירים את הביטוי הזה? כן? שאלה מוזרה. למה הקדוש ברוך הוא מתערב לי בחיים? מה? יפה, הוא ברא, אז הוא לא מתערב. החיים שלי זה ממנו. לכן אין פה התערבות. אני כלול, אפשר לומר בשפע שלו, אני כלול בו מבחינה מסוימת. ולכן אין פה התערבות. ברגע שאני חש איזשהו ניכור, שיש העצמיות שלי שעומדת מול מישהו אחר, אז יש כאן הרגשה של התערבות. יש מישהו שחדר למישהו אחר, ואז היחס של המקבל הוא יחס של יראה. אני נאמן לך כי אני ירא ממך. אני כבר לא אוהב. כלומר, באהבה יש הזדהות, ביראה יש ניכור. במדרגה כלשהי, אבל זה עדיין קיים. נכון? כן.
פה שמהר"ן רושם אהבה, הוא לא... מתכוון שהיא כוללת
עירה בתוכה? אתה שואל כשהמהר"ל רושם, ראית את המהר"ל רושם בעצמו?
כשהמהר"ל כותב.
כותב. התכוונת לכותב, בסדר. כשהמהר"ל כותב יראה, הוא לא מתכוון, אהבה, לא. הוא לא מתכוון לומר שהאהבה כוללת את היראה. זה צינור אחר בנפש. יש צינור של אהבה, צינור של... זה לא שאין קשר ביניהם, יש קשר. אבל בסופו של דבר זה שתי בחינות שונות, כן.
אבל אתה... רוצים לבדות. אתה יודע שיראה זה לא משהו חיצוני?
ביראה יש חיצוניות, כן. יש ממד של חיצוניות. מה אני אעשה? כמה דורות היו מאז בריאת העולם ועד היום? בערך 136. בינתיים. בינתיים, עוד לא גמרנו. יש התיקון של העולם הזה, יש עוד היסטוריה אחר כך. יש עוד הרבה מה לעשות אחרי 6,000 שנה. כלומר, זה שאתה אומר שההיסטוריה שלנו היא מחזור של 6,000 שנה, זה המחזור שלנו.
זאת אומרת, אבל שכל אחד מאיתנו זוכר עכשיו בזכויות הסבא של...
כן, אנחנו זוכרים גם מכוח אהבה, גם מכוח יראה, בינתיים אנחנו בתוך 136 דור, זה לא הרבה. כן? טוב. בערך 130. יכול להיות 150, יכול להיות 120, תלוי לפי אורחי החיים של האנשים. וכבר ביארנו, כן, אני חוזר פעם. וכבר ביארנו הטעם, כי לאלפים המדרגה יותר עליונה, שהיא התחלת העולם. ואומנם העושים יראה, מדרגה למטה מזה. והוא ידוע בסתרי החוכמה. כי העולם הזה נברא בבית, לא באלף. כלומר, העולם מתחיל מיראה. בראשית, אותיות, ירא שבת. ירא בושת. Okay? אז יש יראה, נכון? בראשית. כי הוא התחלת כוח הריבוי, שזה עניין התחלת העולם. אבל אי אפשר שלא יהיה העולם מתאחד, שכל העולם מתאחד ומתקשר. ולכך האחדות של עולם הוא מדרגה למטה מן התחלת העולם שהוא הריבוי. ואשר עושים מאהבה, מדרגתה מגיעה עד התחלת העולם שהיא הבית. טוב, זה לא כמו שפירשתי. זאת אומרת שלפי המהר"ל דווקא הבית זה הריבוי. הריבוי זה אהבה. כי אם אתה אוהב, אתה מרבה. כן? מים רבים לא יוכלו לכבות אהבה. וזה כי אהבה הכל אצלו טוב ואין אצלו רק ברכה. ולפיכך מדרגתו עד הבית שהיא התחלת העולם שהוא ברכה. אבל העושה מיראה, אין מדרגתו מגיעה לשם, אבל מדרגתו למטה. לכך מדרגתו עד האלף כמו שהתבר למעלה. מה? האלף, ואין לבאר יותר, כי הדברים האלו עמוקים מאוד מאוד. כלומר, מה האות הראשונה? בית. מה האות השנייה? אלף. לכן היראה שהיא במדרגה למטה והכרח מגיע רק עד האלף. לכן זה רק אלף דור. מה שאין כן אהבה, שזה אלפיים. כן? אלפים הוא מסביר אלפיים. אז כי זה עד הבית מגיע.
מה זה אומר שאלף אחרי הבית?
מה זה אומר שאלף אחרי הבית? פשוט מאוד. העולם הוא בהתחלתו ריבוי. אחרי זה שיש ריבוי, יש גם... הרמוניזציה, הכל מתאחד. כן, כלומר, אתה חי בעולם שבו יש מיליארדי מיליארדים של יצורים, ויחד עם זה, זה פועל כמערכת אחת. נכון? זה שהעולם פועל כמערכת אחת, אנחנו קוראים לזה א'. זה א' שבא אחרי הב'. בסדר?
לא הבנתי, איך תחלת העולם זה ריבוי?
בראשית דברה אלוהים את השם ואת הארץ. פלופ! המון, 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 המון. שפע אדיר. ללא גבול. מה?
הכל מאוחד.
מאוחד זה אתה רואה אחר כך. בהתחלה אתה רואה ריבוי. לכן אתה רואה קודם כל ב', אחרי זה א'. לכן האהבה שהיא, זה מזדה עם הברכה, עם השפע המרובה, זה מגיע עד הב', שהיא ראשית העולם. ולו היראה שזה ההרגשה שהכל מאוחד, זה כבר יותר מצד הנברא. אז זה שייך רק לאלף, שהוא מדרגה למטה מזה. כן. הכל מתחיל מהאחד. למה? העולם מתחיל בבית. העולם מתחיל בבית, אבל לפני העולם יש אלף. אבל אנחנו, זה לא בעולם. זה נעלם. לכן אפשר לומר, יש א', ב', א'. אבל הא' המקורית זה ריבונו של עולם, אנחנו לא מגיעים לזה. אל תשכח שפה מדובר בדיבר השני, לא באנוכי השם אלוהיך, אלא מדובר בלא יהיה לך אלוהים אחרים, שזה כבר המדרגה השנייה, מצד הבריאה. נפקא מינה היא עצומה. אם היינו מגיעים עד א', היינו מתבטלים, העולם היה מפסיק להתקיים. אנחנו לא רוצים להגיע לזה בעתיד, אנחנו לא רוצים למות, אנחנו רוצים לחיות. ודאי, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה נכון, אז מה? אבל זה אומר שהנברא מתבטל?
שמו זה רצון, השם אחד ושמו אחד.
האם זה אומר שהנברא נעלם?
מתבטל כמו שהרב אומר, מתמזג.
מתמזג? אז להתמזג זה למות. כלומר, אם אני מתמזג במישהו אחר, אז אני חדל מלהיות. אני אף פעם לא אמרתי את זה. טוב שאתה שואל את השאלות האלה, כי אני עכשיו בא לעשות כמה תיקונים. מעולם לא אמרתי שלפי היהדות, הביטול זה התמזגות עם הבורא. זה אדרבה, זאת הגישה הבודיסטית, שאומרת שהיא פסימית ביחס לעולם, והיא סבורה שהעולם צריך להיעלם.
לפני שבועיים
אמר
בקוטי מורן, אמר שנוהגים עכשיו שביטול היש, ביטול זה יש, עכשיו אמר זה...
ביטל היש.
אבל
זה
לא נכון, כי בעצם
כשאני אומר
את
הנפיום, מה הכוונה? לא. החלק הראשון של דבריך שבו אתה מצטט אותי הוא ציטוט נכון, החלק השני הוא ציטוט לא נכון. אני אחזור על דבריך. אתה אומר שלפני שבועיים אני אמרתי שמה שרגילים לומר ביטלייש, רגילים לחשוב שזאת האפסיות ושזה לא נכון. עד כאן הציטוט של דבריי שאני אכן מזדהה איתו. אחר כך אמרת שאני הוספתי, אז מה זה ביטול היש? זה התמזגות עם הבורא. זאת לא אמרתי מימיי.
אז מה כן?
מה כן? יפה. זאת השאלה הטובה. אני אמרתי שזאת עמידה פנים מול פנים. זה השתתפות. כלומר, זה לעמוד אחד מול השני כמו אוהבים. שבאוהבים יש רצון של התמזגות. אבל הלכה למעשה כל אחד נשאר בפני עצמו. כי גם כשאנשים מתחבקים, כמה כבר אפשר לחבק בלי לחנוק את השני? נכון? זאת אומרת שיש גבול באהבה להתמזגות. אם הייתה התמזגות מוחלטת, זה המוות. לכן נאמר, כי אזק המוות האהבה. אני רוצה לציין שהמסך פתאום נחבא, וזה חבל כי הייתה שאלה שלא הספקתי לקרוא אותה. אנה, עובדי אינטרנט יקרים, אולי תטפלו בזה, המסך הלך עוד פעם. כן, מה אתה אומר?
מובן שכשהרומה שהתמזגות בביטול במובן הזה, זה מוות, כן לי את הקיום העצמי, והרי...
זה הקושי שיש נגיד להתחתן.
אבל זה בשלבים יתבוא ודבק בשלב, והיו לו בשר אחד.
כן, אז מה זה והיו לי בשר אחד? על מה זה נאמר? אומר רשי, על הוולד. זה מעניין, למה רשי אמר את זה על הוולד? וכו לא יודע שיש אישות? כן, אבל באישות הם לא לבשר אחד. כן? הם דבוקים, אבל הם לא בשר אחד. והיו לי בשר אחד, זה בוולד. כלומר, יש גורם שלישי. לא, הם דבוקים, כן? ודבק באשתו. ואחר כך, והיו לי בשר אחד. והיו אחר כך. כן? אז זה הוולד. מה אני אעשה? אני לא יכול לחלוק על רשי. תראה, עליי אתה יכול לחלוק, בבקשה, אבל על רשי.
זה לא מודעות של בני הזוג.
גם המודעות היא בעייתית, כלומר, מודעות של התמזגות היא מאוד בעייתית. זה מה ש... כי אם האהבה היא מוות, אז עדיף אולי לא לאהוב. בגלל שריבונו שלנו רוצה בקיום שלנו. הרי זה בדיוק המשמעות של הביטוי המפורסם, אולי אתה מכיר את הביטוי הזה, בורא. להיות בורא, הכוונה להעניק מציאות לזולתו, למישהו שלא הוא. ברור? ואם אתה אומר שהמחיר של הבריאה זה המוות, יוצא שהבריאה הייתה כישלון, שריבונו של עולם עשה טעות בזה שהוא ברא.
טובים
השניים, יפה מאוד. אז בדיוק מה שאני אומר. ההפך ממה שאתה אומר, טובים השניים מן האחד.
טוב הבית מן האלף.
יפה, טוב הבית מן האלף. כן.
טובים
זה כבר דחשנות, זה לא, אבל הפשט הכתוב, טובים השניים, מילה אחד.
השניים זה לפי התורה, השניים זה אדם,
מה זה אדם אחד? דווקא שם מה זה זכר ונקבה אם אתה זוכר.
נכון.
ודווקא כשהוא עוד לא נפרד בשניים, אומר הקדוש ברוך הוא לא טוב להיות האדם לבדו. הוא יותר מדי מחובר אל עצמו, לבוד, לבדו, מלשון, לבוד, מחובר.
זה נשמע, אבל למה הוא כתב, והיה כי טוב מאוד, ולמה הוא היה כי טובים מאוד שניים שבו, הוא בא לתוך, איך האדם, אדם זה כולל גם את הנקבה, גם את הדחר וגם את הנוקבה, שתיהם.
נו, אז מה? אבל אתה אומר זה, זכר ונקבה, זה בדיוק העניין, יש זכר ונקבה. נו, אז מה? לא היה זוכה, לא היה זוכה. מה, אתה תשנה את הדעה שלי? אני עיקש, אתה יודע.
אני מחפש שם את הדעה שלי.
מה? וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. נכון, אז מה? זה נאמר על הכל, על כל המכלול כולו, וירא אלוהים את כל אשר עשה. לא רק על האדם, והנה טוב מאוד. אבל דווקא על האדם, כשהוא היה מאוחד, על זה הוא אמר לו טוב. בסדר, אבל מה, גם על האדם, אבל שים לב שכאשר התורה מדברת באופן מפורט על האדם בלבד, אז היא מציינת שהמצב הזה של זהות אחת הוא רע. ויאמר השם אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו. לא טוב. בסדר, הלאה. יפה, אני שמח לראות שהסכמת איתי. כן, בבקשה.
שרושם וזה אהבה כי הכל רושם, לא רושם, כותב.
יפה, כל הכבוד.
הכל אצלו טוב, אין אצלו עוד בכלל, לפיכר מדרגתו עד הבית.
נכון.
אפשר להבין מעד הבית שבסדר אותיות א' לפני הבית. אז עד הבית זה עבר דרך א', הגיע עד הבית, שהוא רצה לברוא את העולם בדין, אבל בסוף הוא הגיע עד הבית ויצר אותה...
לא, 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 לא. מדרגה מלמטה, לא, לא.
צריך לעבור דרך העירה, צריך לעבור דרך...
ודאי שצריך לעבור דרך העירה, אבל לא דרך א' הראשונה, אלא דרך א' השנייה הוא מגיע. זו שבבריאה, הרי אמרנו שבעולם יש א' לפני הבריאה, אחר כך בראשית הבריאה יש ב', במהלך הבריאה יש א', והא' השנייה היא היראה.
זה לחזור אחורה.
אז הוא מגיע עד לשם, זאת אומרת, מה זה להגיע עד? הכוונה שהוא שואב את החיות שלו מהב', ולכן נוצר חסד לאלפים. כי ב' זה שניים.
ולכן מי שעובד דרך עירה, הוא בעצם הולך למעמד יותר קדום לפני הבריאה.
לא, לא. מי שהולך ליראה, הוא הולך למעמד יותר מאוחר, שזה האלף השנייה. כן. אתה מבלבל בין שני סוגי אלף. האלף הראשונה והאלף השנייה. ואתה סבור שהאלף השנייה היא זהה לאלף הראשונה. ולא כך הוא.
אני
אפריא א' ב'
של
עברית,
שאין שני
א',
אני מנסה...
אנחנו לא מדבר על אפריא א' ב' העברי. עוד פעם, הלך פתח, אתה רואה מה שקרה? ממש תכנסת? פק, איך שאתה רוצה, אבל...
אני אמצא משהו,
טוב, בכל מקרה, אנחנו מצטערים, אנחנו מתנצלים בשם עובדי האינטרנט. המסך עושה בעיות, אבל הביאו, כאן תראו איזה מסירות נפש של החבר'ה. איך הם הביאו עכשיו את השאלות מודפסות כדי שאוכל להתייחס. לדעת הרב, המלך משיח בן דוד יתגלה כצדיק גדול או מנהיג מדיני, ראש ממשלה, נשיא, זה יקרה בתהליך טבעי, מדיני, אשמח אם הרב יתייחס בכללי, תודה. טוב, אני מצטער, אבל זה לא הנושא של השיעור, למרות שהשאלה היא כל כך יפה, אני לא יכול להתייחס לזה. זה לא הנושא של השיעור. טוב. מה? כן, דיברנו על צדיק, אז כיוון שדיברנו על צדיק, אז זה מעורר שאלה, האם המשיח יהיה צדיק או מנהיג מדיני? באמת, זה כבר מתחיל להיות, ואז אם זה יהיה טבעי או לא טבעי, זה סוגיה בפני עצמה. אני לא יכול, בגלל איזה קישור דק, לקחת כל השיעור. טוב, הלאה. מה הכוונה, אז בהזדמנות אחרת נתייחס לשאלה, יונתן היקר, תוכל לשלוח את זה. מה הכוונה במילה אלפים? אלפים הכוונה אלפי דורות, לפחות אלפיים, לכן זה ב', זה שני פעמיים א'. צדיק הוא מי שעושה את הטוב, והרי הטוב הוא מוחלט. משחר ההיסטוריה כל אדם מפרש את הטוב באופן אחר. טוב על פי התורה, 70 פנים לתורה. אם כן, מה הוא טוב? טוב זה מה שמוסיף חיים. ככה הגדרה של הרב קוק. עכשיו, יש מדרגות של ההכרה. כלומר, יש דבר שאני יודע שהוא טוב, ודבר אחר שאני לא יודע שהוא טוב. למשל, ילד יודע שזה טוב כשהוא מקבל סוכריה לומר תודה. אבל הוא לא יודע שזה טוב לתת סוכריה. זה מדרגה שנייה. אז כל אדם נידון ביחס לנאמנותו למה שהוא יודע כטוב. ולכן במהלך ההיסטוריה הטוב הולך ומתפתח. הוא נגיד, יותר אומר, הולך ומתגלה. לפי הכלל הידוע בהלכה, שאי ידיעת החוק פותרת מעונש. ברור? מה זה? בהלכה, לא במשפט הכללי הגוי שחדר לציבוריותנו. בהלכה, אי ידיעת החוק היא הפותרת. לא, הוא לא שוגג, הוא אנוס. אם שוגג, הכוונה שאני ידעתי מה שאני עושה, רק שהייתה שכחה. אז אני אשם על השכחה. אבל אם הייתי אנוס, כלומר שלא ידעתי כלל שהדבר הוא אסור, אני לא שוגג, אני אנוס. ואנוס פטור לגמרי. מה שאין כאלה שוגג, צריך קורבן או דברים כאלה. או. עכשיו, לכן גם תינוק שנשבע, הוא פטור מחטאת על חילול שבת, למרות שהוא חילל את השבת. כי הוא לא יכול היה לדעת. טוב, אולי מתוך המאמר, גדול המצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה, ניתן ללמוד שהיראה גדולה מהאהבה. נכון, כאן המאמר הזה של חז"ל משתמע כנתינת העדפה למי שעושה מתוך ציווי, דהיינו יראה, על פני מי שעושה את זה מתוך נדיבות הלב, נכון? אז פה יש לכאורה העדפה של היראה על פני האהבה. אבל יש מדרגה שלישית. גדול המצווה שעושה כאילו אינו מצווה ועושה. זאת אומרת, זה שגדול המצווה ועושה, מי שאינו מצווה ועושה, זה בגלל שמי שאינו מצווה, זה סימן שהמעשה הזה הוא לא שייך אליו באופן עצמי. הוא לא, זה לא דבר שהוא מהותי לאישיות שלו, והראיה שהוא יכול גם לא לעשות. אז גם כשהוא עושה, הוא לא עשה משהו שמגלה את העצמיות שלו. מה שכן כן, המצווה, זה סימן שזה דבר שהוא עצמי לו. ולא עוד, אלא אומרים התוספות, יש לו יותר יצר הרע להתנגד, בגלל שכשיש ציווי, אדם מתנגד. אבל זה רק במובן הראשוני, בתוך המצווה יש מדרגות מדרגות. יש מי שמצווה ועושה בגלל שהוא מצווה, זה יראה. ויש מי שמצווה והוא עושה כאילו אינו מצווה, ובכל זאת עושה מאהבה. מובן? אבל השאלה הייתה בהחלט מצוינת. יופי של שאלות. הלאה, כן. מה לא הבנת? השאלה לא הבנת או את התשובה לא הבנת? את השאלה הבנת? אז אמרת, שאלת אותך אם הבנת את השאלה או את התשובה, אתה אומר לי שלא הבנת את התשובה. גם וגם. בסדר. השואל אומר, יוסי היקר, אחד מחשובי השואלים בשיעור הזה, וגם באינטרנט, הוא שולח לי כל הזמן, כן, במיילים.
שואלים, לא שואלים.
לא שואלים.
שואלים
באלף,
לא
עין. כן. שואלים באלף, כן, לא בעין, כן. אבי אדרי מציין באלף, לא בעין. טוב, תודה, תודה. יכולנו לטעות. אי, סליחה. רגע. רגע, פה. זהו. ובכן, השאלה הייתה כזאת. הרי אנחנו לומדים כאן, במהר"ל, זה בשבילך אבישי שאני מדבר, כן? אנחנו לומדים כאן במהר"ל שהאהבה גדולה מן היראה. עד כאן ברור. השואל שואל כאן, שלכאורה יש סתירה ממאמר מפורש, מפורש של חז"ל, שנותן עדיפות ליראה על פני האהבה. ומהו אותו מאמר חז"ל? אתה הבנת עד עכשיו? כן. מהו אותו מאמר חז"ל? המאמר האומר, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. ובפשטות המצווה זה מי שעושה מיראה. שאינו מצווה עושה מאהבה. ובכל זאת אמרו שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. אם כן, מכאן ראיה לכאורה שהיראה גדולה מאהבה. האם הבנת עד כאן את שאלתו?
שזה גם מהווה אחריות, כי מי שעושה מהווה, הוא עושה את זה מסיבה לי שהוא צווה. זה שהוא עושה את זה מהווה, זה כביכול אחר כל איזה אקסטרה, אבל זה לא עושה את זה כי... עכשיו בא לי, אני עכשיו...
אתה אומר שאהבה זה אקסטרה.
לא, לא, הוא...
עושה, למה דין תורה? כי יש שם סיבה נקודה. בין אם הוא אוהב את זה, בין אם זה תענוג, בין אם זה משמר אותו, זה מצוין, יופי, זה איפה. אבל זה שהוא לומד תורה, זה כי יש שם סיבה נקודה. מה נפקא מינה? שגם אם זה לא ישמח אותו.
יפה.
פעמים אחת פתאום לא יתאים לו, הוא ילמד.
יפה. אז עכשיו אני הבנתי, מה שאתה אומר זה כך. שאנחנו מחויבים לעשות את המצוות, בין מיראה, בין מאהבה. אבל העיקר, לעשות, קודם כל, נכון? עכשיו, ואם אחד שמצווה לעשות, הוא גם אוהב, זה יותר גדול, נכון? אז אתה ענית מה שאני עניתי. אוקיי? טוב, כן. אגב, ראיתי את המאמר, יש לי מה להגיד לך על זה, כן.
אמור להכיר אותה, שצריך ללמוד את החוקים.
אה, יפה.
והרב אמר, אם הוא לא יודע את החוק, אבל הוא לא יודע את החוק הזה,
אז אתה אומר ככה, אתה פה... לא, אז אתה שואל על ההגדרה של אנוס שנתתי לפני כן, שהאנוס זה מי שלא יודע, אבל הוא מחויב לדעת, הוא חייב ללמוד. אז אנחנו נענה לך שני דברים. מי שיכול היה ללמוד ולא למד, אז הוא עבריין, אבל על מה הוא עובר? לא על המצווה שהוא לא ידע. הוא עבר על המצווה ללמוד. זה הכל. שזה חמור מאוד. כי המצווה ללמוד זה החיות. זה הם חיינו ואורך ימינו. אבל על זה הוא עבר. הוא לא עבר על איסורים שהוא לא יודע. דבר נוסף, יש גם אדם. הוא אנוס במזיד. יפה מאוד. זאת אומרת, הוא אנוס ביחס למצווה שהוא לא יודע. הוא מזיד במצוות לימוד תורה. בסדר? דבר נוסף, יש מצבים שגם אדם לא יכול לדעת. הוא לא יכול ללמוד. הוא לא יודע אפילו שהוא חייב ללמוד. למשל, התינוק שנשבע בין הגויים, שהוא לא יודע שהוא יהודי, אז הוא איך הוא יכול לדעת שהוא חייב ללמוד תורה? אפילו זה. בסדר? אז יש אנוס פלוס. יש מדרגות באנוס. בסדר? כן, בבקשה. מה שהיה להוכיח, נקודה. אתה רוצה שנמשיך, אם כן. בסדר, אז נמשיך. כן, מה? הוא לא רוצה שנמשיך.
לעשות מצווה מאהבה זה כמו לעשות בשמחה?
לעשות מאהבה אם זה לשמחה. לא, זה לא בדיוק אותו דבר. אהבה זה שכלי. שמחה זה רגשי. כן? אהבה, כוונה שמה זה אהבה? אני מזדהה עם הדבר. ההזדהות היא בכל מלוא הקומה שלי. זה כולל גם את ההבנה שזה טוב, שזה שכלי זה. שמחה זה תוצאה של אהבה. כן. זה גם יכול להיות תוצאה של העירה, אבל בעיקר תוצאה של האהבה. זאת אומרת, אני אוהב ולכן אני גם שמח. כן, מה אתה אומר?
אפשר להגיד שהאהבה זה שאתה עושה את המצווה ואתה מקשר אותה כאילו לאינסוף?
גם בעירה אני מקשר לאינסוף. כשאני עושה מצווה מיראה, אז אני מיראת מי? מיראת השם. תלוי, זה לא דווקא פחד, זה לא דווקא מה שקרה יראת איתה. יש יראה של מצד הסמכות, למשל. יש יראת הסמכות. אני רוצה להיות בסדר. לא מצד שיש, אני מפחד מהעונש. אני אדם ממושמע. זה גם יראה.
אז ההבדל פה זה משהו רגשי, או זה משהו...
בסופו של דבר, אהבה יראה ושמחה במובן הראשוני זה רגשות. אבל במובן היותר מעמיק זה שכל. יש שכל של אהבה.
שלושתם במישור הזה של להכיר
באינסוף
ובאחדות.
לגבי אהבה ויראה, זה ודאי שזה קשור להכרה באינסוף. השמחה, יש מה לדון. יש מה לדון. כן. יש צד כזה, צד כזה. כן. יש, ויספו ענבים בשם שמחה. יש שמחה בשם. אבל יש גם שמחה מאת השם. זאת אומרת, אדם שמח. כי הוא הגיע לשלמות, למלאות, זה השמחה. כן. יש בזוהר ששמחה זה השכינה. יש גם זה. כן. לכן גם במועדי השנה, יש לנו בחודש תשרי, שלושה מפגשים עם הבורא. האחד מאהבה בראש השנה, השני מיראה ביום הכיפורים, והשלישי משמחה בשמחת תורה. כן? אלה הם שלושה מועדים של חודש תשרי, שבהם יש נקודה של מפגש קטנטנה, שדרכה יש שלושת הדברים האלה. כן. אהבה, יראה ושמחה. כן. זה גם בספר הכוזרי במאמר שלישי. הוא מסביר שאהבה, יראה והשמחה הם שלושת הצינורות של עבודת השם. כן, בבקשה.
יש קשר בין שלווה ושמחה לתורה?
האם יש קשר בין שמחת בית השואבה לשמחת תורה? יש, אבל זה לא בדיוק אותו דבר, כי שמחת בית השואבה זה בסוכות.